חזרנו מהפרסמות ואנחנו נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד. שלום לך.
ערב טוב, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך חבר הכנסת סעדה. איך תוכל לתמצת לנו במשפט אחד את ההגדרה של, את ההרגשה שלך אחרי ששמעת אתמול את מתווה הנשיא? אכזבה, הפתעה, או שאתה יכול לומר שפילו צפית את זה?
לא, כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. ציפיתי מהנשיא להיות במקום של ממלכתי, ולא מקום פוליטי. אני חושב שהנשיא בחר לייצר פשרה בין חלקי השמאל, בין השמאל שרוצה להתנגש ולא להתפשר, השמאל שרוצה להתפשר, והוא יצר ביניהם פשרה. במקום לעשות פשרה בין הימין לשמאל, זה לא בא בחלל ריק. אם שמעתם את האמירות הקשות בשבוע האחרון של מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה שדיבר על להתנגש ולא להתפשר, דורית בייני שאמרה, יארג ובעל יעבור, לצערי האמירות האלו השפיעו על הנשיא, ובמקום לבחור להיות ממלכתי ולהבין את גודל השעה ואת גודל האחריות, הוא בחר להציג מתווים שהם חד צדדיים,
אני ננסה להיכנס לנעליים שלו, יכול להיות שהוא ראה אולי בימין שיש איזשהו מורך לב, ולכן הוא אמר, אם השמאל אני לא יכול להתגמש, נתגמש על חשבון הימין? זה מה שעבר לו בראש?
אני חושב שהוא הבין שהלחצים עליו גדולים, ואם הוא ייתן מתווה שהולך טיפה ימינה, הוא יתפס כאיש ימין, וזה יכול לסתום לו את הגולה לעתיד. כי אתה רואה שהמתווה הוא לא מאוזן. יש מתווה שהוא מאוזן, אתה אומר, שני הצדדים משלמים מחיר.
מה, אתה רומז לכך שפניו לפוליטיקה, אך ביום שאחרי הנשיאות?
אני לא רומז, אני אומר, יש פה סימני שאלה, שהוא התפקיד שלו, הוא צריך לענות על הסימני שאלה הללו, אבל לא ככה, לא ככה מייצרים פשרה. זאת לא פשרה.
כן, אבל
אחד צדדי לחלוטין.
הנשיא מודע לזה שאחרי המתווה שהוא הציג, בצד השני לא התפשרו על פחות, והיות שהימין לא יכול לקבל את זה, והוא יודע את זה, אז הוא שולח אותנו כביכול, לכאורה במודע לסוג של מלחמת אזרחים, כי אחרי הפשרה שלו כבר לא תהיה פשרה נוספת.
לא, אני חושב שמוקדם מדי, אני חושב שמתווה הנשיא, הוא יהיה מתווה ראשוני שעליו ננסה להגיע לפשרה.
תן לנו דוגמה במה. תן לי חלק מהמתווה שהיית אומר, פה אני יכול להיכנס למסע ומתן.
אני אתן דוגמה, הרי. אחד הבעיות במתווה של הנשיא זה העניין של הוועדה לבחירת שופטים, שהוא נטל מאיתנו את הסמכות לבחור שופטים. אבל אפשר לאזן את זה בצורה מאוד קלה, שאם מצד אחד הממשלה, הכנסת לא תוכל לבחור שופטים, לא יהיה לה את הרוב הדרוש, מצד שני, כן הוא יאפשר בהסכם פשרה לבחור שאותה חברי הכנסת, אותם נבחרי ציבור, יוכלו לבחור את הנשיא. ואז יוצר שוב של איזון.
במתווה שלו הוא מציע לקבע את שיטת הסניוריטי.
את הסניוריטי, כן. זאת אומרת, הוא יצא שלושה לאווים. לא לרוב לקואליציה, לא לבחירת הנשיא, ולא לבטו של הקואליציה. זאת אומרת, הוא השאיר אותנו עם כלום.
רגע, מצב עוד יותר גרוע. עד עכשיו לקואליציה היה וטו, כי היה צריך 7 מתוך 9. והיה לכם וטו, עכשיו גם את הווטו אין.
עכשיו יש לנו 4.
ובמצב הפוך, עם הימין באופוזיציה, כשמטבע הדברים השופטים והקואליציה חוברים יחד, לכם אין שום השפעה.
נכון, נכון, ולכן נוצר מצב שאם כל המטרה, והנשיא עצמו דיבר על זה לפני כמה שבועות, שצריך לפתוח את שערי בית משפט לפני ציבורים שהודרו, חרדים, ערבים, מזרחים, עכשיו את הצוהר שהיה בגלל הזכות על הווטו הקודמת ששר חוקק, גם את הצוהר הקטן הזה הוא סגר, הוא טרק את הדלת בפני שופטים מזרחים היום, חרדים וערבים, ולכן אני אומר, חייבים להגיע לפשרה, כי אחים אנחנו. אבל בפשרה שני צדדים,
אבל אני רוצה עוד שנייה לפני הפשרה. משהו כאן קרה, יכול להיות שמי שניהל, ואנחנו רואים את זה מתחילת הדרך, לוין יצא לרפורמה הזאת בלי שהיה כינוס אחד של סיעת הליכוד, כדי לתקס עצה אפילו איך לעשות את זה בתחבולות, ולא במלחמה עם ראש בקיר. וגם עכשיו את המסע ומתן מול הנשיא הרצוג, לא ניהל מישהו מטעמכם, אולי רוטמן ישב איתו, פורום קהלת שאני לא יודע ממינה אותם. אין כאן טעות בהתנהלות שלא יושבים סביב שולחן אחד, מגבשים איזושהי הצעה מול הנשיא, מתכננים את הצעדים. זה נראה של המחאה, עם כל זה שאין להם מנהיג, יש להם איזושהי אסטרטגיה, והימין רץ קדימה, בלי לחשוב יותר מדי.
לא, אני חושב שהבעיה היחידה, מעבר להסברה שהיא בעיה, ואני מסכים. אבל אנחנו צריכים, נכון, אנחנו צריכים לייצר מנגנון של קבלת החלטות, וזה מורכב באירוע כזה, זה מורכב מאוד, והכי נכון היה, שהיינו יושבים בוועדת חוקה, הרי זה הדרך הנכונה, יש דרך נכונה, איך פועלים דברים, הרי זה לא חוק ראשון שהכנסת מחוקקת, הוא במחלוקת. ואיך עושים את זה? יש ועדת חוקה, יושבים של אנשים, מבוקר עד ערב, ומייצרים מנגנוני הסכמה, או מנגנוני של אי-הסכמה, ומה שנוצר פה, ועדת חוקה הפכה לקרקס, ואין שום פלטפורמה לדיון אמיתי. עכשיו, זה משהו שאפשר להגיע לעמק השווה, אני נתת לכם דוגמה עכשיו, או למצאות דוגמה להבחין בין ערכאות מקצועיות מקצועיות שלום ומחוזי לבין העליון. זאת אומרת, יש אופציה להגיע לעמק השווה, אבל כן צריך למצוא פרטנר לשיח. לא פשוט למצוא אותו היום.
במצב הנוכחי, אתה יודע מה עוד לפני כן, הרי מה לוין ורוטמן אומרים ככה בשיחות חצי סגורות, הם אומרים שהצד השני בכלל לא מעוניין בשום פשרה, כי המטרה האמיתית היא להפיל את הממשלה, והרפורמה זה רק טריגר. אז אם מלכתחינה אין לנו מה לדבר, אז אולי גם כל הדיבורים על פשרה הם רק מספתיים.
אני חושב שזה נכון ומדויק, אבל זה לא נכון עד הסוף, אני אסביר. יש 30% בערך, שלא רוצים שום דבר, לא משנה מה נגיד, הם יגידו לא, זה יאיר לפיד, זה הפוזיציה שלו, אבל אם כן יש ציבור באמצע, שכן מעוניין לשיח, וכן רוצה שהתקופה הזאת תחלוף, ובעזרת השם נשב כולנו ונסב יחד לסדר, כל ארבעת הבנים, ולציבור הזה אני פונה, לציבור הזה אני מדבר, ולהסביר להם שזה נכון, ושאפשר לבוא לקראת, וגם אני מבין את החשש שלהם, לכן מהמקום הזה, נכון וראוי להגיע...
הרבי מלובביץ' אומר שיש את הבן החמישי שהוא בכלל לא מגיע לשולחן הסדר. וכאן יש תחושה שבשמאל זה בעיקר הבן החמישי. תצביע לנו על חבר כנסת אחד, דיברו על גנץ, ראינו יישר קו עם לפיד. בסוף אתם צריכים לעבוד מול הפוליטיקאים.
אני יכול להגיד על שני חברי...
מי הפוליטיקאי בצד השני? כן, כן.
יש שני ראויים, ושמבינים את גודל השעה בניגוד הנשיא. אייזנקוט, מתן כהנה... פרגן להם, חשוב להם,
עכשיו, הם מבינים. אבל עכשיו הוא סינדל אותם, הם כלפי הרחוב שלהם, לא יכולים להיות יותר מתונים.
נכון,
אבל מהנשיא, אז שני, הנשיא תרק פה את הדלת על האצבעות נכון. שלהם.
הוא תרק האצבעות של כולנו, אבל מצד שני, כולנו מבינים שהאופציה אחרת היא יותר גרועה. אופציה של אי הסכמה, יכולה לייצר פה כאוס בחברה הישראלית. ואני לא חושב שנגיע לזה, אני חושב שכן נגיע לשיח, כי כולנו יודעים שאין לנו ארץ אחרת, והארץ הזאת היא יקרה לנו מאוד.
אתה יודע מה, חבר כנסת סעדה, אולי תרשה לי לחלוק עליך במובן מסוים, שאתה ואני וכולנו חושבים שאחים אנחנו, אבל אלה שניסו לפני כמה שבועות למוטט את הכלכלה הישראלית על ידי הוצאת כספים לחוץ לארץ, ואלה שמוצאים את דיבתה של ישראל רעה בייחוד האירופי, אולי הם באמת לא חושבים שאחים אנחנו.
נכון, אבל הם המיעוט. הם המיעוט, הם לא
המיעוט המוביל כנראה, לא?
נכון, אתה יודע שלפעמים המיעוט הוא יוצר את הרעש, כלל התלמודי הידוע בעניין הזה, אבל בוא ננטרל את הרעש הרי כאלה, רוב החברה הישראלית הם אחים, המחלוקת הזאת גם חוצה משפחות, אחים כפשוטו אפילו, והם כן, הם רוצים שרה, הם רוצים לדבר, הם רוצים להיות אחרי פסח, ולהיות אחרי האירוע הזה. ולכן אני אומר, ביחס לאותם אנשים, והם לא מעטים בחברה הישראלית, איתם אני רוצה לדבר, איתם אני רוצה להתפשר, ואיתם אני רוצה להגיע להסכמות.
אז מה מהלך חקיקה חצדית? כאילו, בוא נגיד, הצד השני כרגע לא מוכן לשבת איתכם, אבל אתם רוצים להרגיע את הרוחות, אז מה אתם אמורים לעשות? לשבת ולהגיד, אוקיי, אנחנו על דעת עצמנו, נחליט לרכך א', ב' וג', זה הדרך?
לא, זה דרך לא נכונה, כי אני לא מכיר מישהו שהוא מנהל מסע ומתן מול עצמו. לא ראיתי דבר כזה
כמו בהתנתקות בעזה ששרון יצא.
אבל אם אתם רוצים להעביר מסר, אז זו אולי הדרך.
אתה רואה מה יצא, לכן זו לא הדרך. הדרך, מבחינתי, יש לנו מצפן ערכי. אנחנו נצטרך לציבור רפורמה, ואנחנו נעשה את הרפורמה. אנחנו נעשה הכל כדי לנהל שיח. והיה והחליטו לא לנהל איתנו שיח. גם נכבד את זה, ועד פסח, בעזרת השם, נבשר את הרפורמה. באמצעות חקיקה. כי צד תגיד... שני גם, צד שני, הציבור הימני צריך לדעת, עכשיו אנחנו גם לא נשחט. לא נכון נשחט בפרוטקשן בדרום, ולא נכון נשחק בפרוטקשן שמישהו מנסה להפעיל לנו לחץ באמצעות אותה דיבה רעה של הארץ ואותה כספים מהארץ. לא נשחט, לא למצמת, זה לא הימין ש...
טוב, בזה עזרו לכם גם הבנקים האמריקאים שקרסו ופתאום הציגו לא, אותם בלי המסכות.
לא, נכון, הכוונה שאין טעם להוציא כסף כן. מהארץ עכשיו, כי פה,
נכון.
כי פה יחסית...
אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך מהזווית החרדית, אנחנו בתחנת רדיו חרדית, ראינו שהנשיא מנסה לפזול לכיוונם של החרדים, יעקב כתב על זה, ידידי כאן שמגיש איתי ביחד, כתב על זה גם השבוע בטור, שהגיעו קריאות לכיוון החרדים, קחו את יבנה, חכמיה, וגם את השר דרי שיוכל להיכנס, וראינו את זה בהצעת הנשיא, ביטול עילת הסבירות בנוגע למינוי שרים,
יבנה, ודווקא יבנה, לגבי...
ורגע, ודווקא לגבי חוק הגיוס, נגיד למאזינים, לגבי חוק הגיוס, אי אפשר יהיה באמת לערור על הסבירות שבו. עכשיו, השאלה היא האם אתם, והחרדים לא ממצמצים, הולכים איתכם עד הסוף. מנגד הייתה תחושה לפני, שאת פסקת ההתגברות, למשל, נתניהו רצה להפקיר, האם אתם בליכוד מנגד תלכו עד הסוף גם בנושאים שקרובים לחרדים, ובעיקר במה שנוגע לפסקת ההתגברות, שתאפשר להעביר את חוק הגיוס.
איך, אני חדש בכנסת. ואורך לרגע, אבל רואה כל פגע. ואני אומר לך שיש הרמוניה בין החרדים, לבין הציבור, הציונות הדתית, לבין הליכוד. אנחנו עובדים יחד, מגובשים, אנחנו נגיד לאינטרסים שלהם, והם יגידו על האינטרסים שלנו. לכן, אני לא חושש מפיצול, לא חושש מפילוג. ויבנה וחכמיה, זה נכון שאנחנו לפני חורבן, ואנחנו פה לפני בנייה, ועם ישראל בארצו, וארץ פה, וארץ פורחת, אנחנו לפני חג, חג הגאולה. לכן אני אומר, אין מה לדאוג, נמשיך קדימה, כן, נחוקק, נעשה הכל להגיע לפשרה, נעשה הכל.
מילה
אבל
אחת.
אבל אם לא נגיע, אם לא נגיע לפשרה, נחוקק.
מילה אחת לסיום, אי אפשר להתעלם מהאירועים הביטחוניים, האם אתה שותף לדעה הרווחת שהחיזבאללה רואה את המצב בארץ, מסיק מסקנות אולי מוטעות של פילוג והתפרקות, ולכן הוא מנסה אותנו באמצעות מה שקרה בשבוע האחרון.
ברור לי שעולבי ישראל מחככים ידיים בענה מהסיטואציה הזאת, ומקווים שזה יביא עלינו את החורבן, אבל שלא תעוץ להם הדרך. אני באמת חושב שאחרי פסח יתפוגג מסך העשן הזה, או שנגיע לפשרה מבורכת, ואני מאמין שזה מה שיקר, או שנחוקק, והציבור יבין שזה מה שנכון, וזה מה שמחזק את הדמוקרטיה, ונהיה אחרי האירוע, בעזרת השם.
רק עוד מילה?
רק צריך לעשות ולפעול.
עוד מילה בקובעך סגן ראש מחש בעבר, איך אתה רואה את הזירה הזאת בין המפכ"ל לבין השר לביטחון לאומי? האם בן גביר טעה כאן בהתנהלות שלו בפיטורי מפקד המחוז ובהתנהלות שלו מול המפכ"ל? אנחנו רואים שהוא קומם עליו את כל המשטרה, הפורים הניצבים, המפכ"לים לשעבר, כולם פתאום בראש אחד נגדו.
אני חושב שהטעות העיקרית היא לא של בן גביר, של המפכ"ל עצמו, הוא גם הודה. שאתה במהלך פעילות, אתה לא מפטר אנשים. אתה מחכה שהפעילות תסתיים, עושה הפקת לקחים מסודרת, קורא אליך לפקד המחוז לשיחה, ואחר כך בסבב הבא אתה עושה את החלטה הפיקודית שאתה עושה. לא יודע למה עצה לו הדרך, הוא התנהל לא נכון, יאמר לזכותו...
הוא לא קיבל הוראה מלמעלה מבן גביר לעשות את זה? הוא לא קיבל הוראה מהשר לעשות את זה?
בסוף אחרי לא. זה לא משנה אם הוא קיבל או לא, אחריות היא שלא. הוא מפכ"ל משטרת ישראל, כל שזכור לי לא בן גביר, בן גביר השר, שר מתווה מדיניות. ההחלטות אם לפטר או לא, זה אך ורק שלו. הוא קיבל החלטה מוטעת. אני לא אומר שלא היה צריך לקבל החלטה, אבל לא עכשיו, לא בדרך הזו. ויש ערך לדרך. הוא פעל לא נכון. יאמר לזכותו שהוא לקח אחריות.
כן, טוב, אנחנו ראינו צריכים להאריך את
זה. אני רק אומר,
בעיית פיזור
ההפגנות, כן. כשמע חש, לא דומה פיזור הפגנה של חרדים לפיזור הפגנה של המפגינים עכשיו.
טוב, זה לפידמה, אלה אנשים אחרים, אנשים אחרים.
זה כפפות של משי, אצל החרדים זה עלות, לא ראיתי שוטרים עם עלות, עלות, גורמים לאנשים להיות זברות, בואש, כל מה שאפשר, בכל הכוח, לפעמים גם משיכת פאות, ופה עולם אחר, מעניין למה?
זה רוח המפקד, רוח המפקד של מי, הרי דווקא המפכ"ל כאילו נמצא
בצד של בן גביר. אני אגיד לך מה ההבדל, כי פה, באירוע הזה הוא יודע, וזה גם קרה, אתם זוכרים את הרפק הזה שזרק רימון אלם?
כן, הוא כבר בחקירת מחש.
כמה ימים הוא נחקר כחשוב, כעבריין, לא משמעתי, פלילי. אחרי כמה ימים, אתה יודע כמה רימוני אלם נזרקו לעבר ציבור חרדי? מזכיר לכם את האירוע עם העגלת ילדים, עם ילדה קטנה שזרקו רימוני אלם על העגלה. אתה חושב שמישהו חקר את השוטר הזה? פשוט, פה הבעיה.
אז מה זה מגיע מלמעלה מכיוון היועצת המשפטית לממשלה? איזו שנותנת? הייתה את השאלה מי נתן את ההוראה בעסק הביש? מי נותן את ההוראה לחקור דווקא אותו בתל אביב, ולא את מי שזורק רימון בירושלים לכיוון המפגין?
אני אומר לך חדר, כי את מחש פוליטית, כי אני אראה לך בהופכי, באירוע של שער שכם, ששוטרים שוטרים הצילו יהודי חרדי שכמעט שיספו לו את הגרון, גם נחקרו תחת הזרה, מסיבות פוליטיות. מחש היום היא גוף פוליטי, היא גוף סוג של הוצאה לפועל, של הפרקליטות, של היועמ"שית, וככה שהגופים האלו מתנהלים מפוזיציה פוליטית, זה מה שקבלים. במקום דין אחד לכולם, יש דין שונה לכולם. אמרת, אנשים אחרים, דין שונה.
טוב, אז אולי
צריך... בעזרת השם, גם את זה נשנה.
גם את זה היה צריך להיות השלב הבא, חבר הכנסת משה סעדה, תודה
יש,
רבה
יש,
לך.
יש, יש חוק מחש, חוק מחש, שבעזרת השם, נגיע, יביא אותו בקרוב לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, נחוקק, וגם את זה נשנה, דין אחד לכולם, ואין אף אדם מעל החוק.
תודה רבה לך, חבר הכנסת משה סעדה. אנחנו נצא לפרסומות, ומיד נשוב.